What?
נעסוק היום בתקנת רבי יהושע בן גמלא והחובה וגדר החובה של מלמדי תינוקות, ויצא לי כאן כשלמדתי כאן את הסוגיה דבר מעניין מעבר לבירור של הסוגיה, ש שינוי גרסה של שתי נקודות, נקודותיים ברמב״ם, איפה לשים אותם, כן? משפיע על ארבע או חמש קושיות ונפקמינות לדינה בסוגיה הזאת. זאת אומרת, יש את הרמב״ם המודפס ויש רמב״ם פרנקל, ויש שם שאלה איפה נמצאים הנקודותיים שברמב״ם, שתי נקודות, איפה מסתיימת ההלכה. ואנחנו נראה שהדבר הזה משפיע על ארבע או חמש שאלות של לחמישנה, שהכל נראה אחרת. אבל נתחיל בהתחלה. מקור אחד, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו, שלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מהי דרוש? ולימדתם אותם ולימדתם אתם. זאת אומרת, בהתחלה ובפשטות, מי שיש לו אב או אין לו אב, זה בפועל, יש אבא או אין אבא. היה אפשר גם להסביר, ונראה שיש ראשונים ואחרונים שאולי ניסו להסביר, מי שיש לו אב שיכול ללמד אותו, או מי שאין לו אב זה מי שיש לו אב אבל לא יכול ללמד אותו, ויש לזה השלכות לשאלה שלנו. אבל התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. מהי דרוש? כי מציון תצא תורה. ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך ומכניסים אותו כבן תת זין כבן יו זין, גיל מאוחר, ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיד בו ויצא, עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותם כבן שש וכבן שבע. אז רבי יהושע בן גמלא תיקן בסופו של דבר שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותם כבן שש וכבן שבע. וגם מי שלא יודע ללמוד יכניס ילד וישלמו למלמדי תינוקות. נשאלת השאלה, לפני התקנה של רבי יהושע בן גמלא, אב שלא יודע ללמד, או אב שיודע ללמד ואין לו זמן ללמד, האם הוא לא היה מצווה לזכור מלמד תינוקות? הוא היה פטור? מה גדר החיוב? האם רבי יהושע בן גמלא רק תיקן פה איזשהו סדר וניהול, או שהוא גם תיקן משהו וחידש בחובת האב בתלמוד תורה? והנה נקרא, עוד לפני שניכנס לעומק הרמב״ם, תראו בסוף בסוף, אני כתבתי פה את הלכה ב', אולי נתחיל באמת במקור שלוש. מקור שלוש, הרמב״ם אומר, חייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם. זאת אומרת, החובה של האבא ללמד את בנו זה לזכור לו, אבל את בן חברו אני לא צריך לשלם כסף. למה הרמב״ם עושה? אז כדי לראות אצלנו, ותזכרו את הנקודה הזאת, כי אנחנו מתחילים פה לדבר על הפשטות, ההלכה הזאת היא הלכה ג' ברמב״ם, הלכה מנותקת מהלכות אחרות. בואו תראו בעמוד השני בסוף, לפני שאתם מסתכלים ברמב״ם פרנקל, בצילום של הרמב״ם זה בדפוסים שלנו וכו'. הרמב״ם אומר, כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. אולי נתחיל, כן? אולי לפני כן, תסתכלו ברמב"ם פרנקל בהתחלה. א', נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד חייב ללמד. אז יש חיוב על אבא ללמד בנו קטן, ומשמע שזה דין דאורייתא, ולימדתם אותם את בניכם. אומר הרמב״ם, נחזור עכשיו פה לצילום בצד הימיני, כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם ישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, שנאמר ושיננתם לבניך, מפי השמועה למדו בניך אילו תלמידיך, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. מה כתוב פה ברמב״ם? יש מצווה לאבא ללמד בנו קטן, שזה נלמד מהפסוק ולימדתם אותם את בניכם. יש דין כללי על כל אחד ללמד כל אחד, מי שמסוגל, זה ושיננתם לבניך אילו התלמידים. שואל הרמב״ם, אם כן, למה נצטווה על בנו ובן בנו? אם יש ממילא חיוב כללי, אז מה מיוחד בנו ובן בנו? מתרץ הרמב״ם, להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חברו. זאת אומרת, זה סדר של קדימויות. אז יש מצווה ללמד את בנו, יש מצווה ללמד את כל העולם, אלא יש מה? קדימויות. בא הרמב״ם בהלכה ג', ותראו ככה זה כתוב, הלכה חדשה, וחייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם. אדם צריך לזכור מלמד לבנו. הלכה משנה, וזה כבר הערה אחת, אומר, תראו בקטע הראשון, וחייב לזכור במקור חמש, וחייב לזכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם. זה לא מצאתי מפורש. מה, לא מבין, לא יודע מאיפה הרמב״ם למד את זה. ומערי כתב במסברה ידלי, שכתב לי, ומשמע לרמב״ם דכיוון דמותר ליטול שכר על המקרא, אם כן חייב ללמדו בשכר. הרמב״ם למד את זה מסברה. יש הלכה שמותר למלמד לקחת כסף על מקרא. אם מותר לקחת כסף על מקרא, סימן שמשלמים. משם הרמב״ם למד את זה. אבל שאלה אחת, מה המקור? בהגאות מימוניות, תראו במקור 4, כתב מהרם דקייפינה לי ללמדם או לזכור להם מלמדי. דמה ישנה היי הסדה וילמדתם אותם את בניכם, משאר הסדה קייפינה לקיים כמו הסדה סוכה. וכן למאן דאמר פריאת בעל חוב מצווה, אמר בפרק הכותב דקופין אותו לפרוע, מי דדעה באשר מצוות עשה. וכשם שאב חייב בבנו למולו ולפדותו דקופין אותו לקיים, החינה מקייפינה ללמדו תורה, וכיוון דאמין את החובה ולקשר בעל חוב. אומר ההגאות מימוניות, המקור של הרמב״ם הוא בגלל שיש מצוות עשה ללמד, ו אתה לא רוצה ללמד, אז אני כופה אותך. איך אני כופה אותך? אני לוקח לך כסף, אתה כמו בשער חוב, כי אתה בעל חוב לדבר הזה. אז הדין של חייב לזכור נובע מחמת ההלכה, שגם אם אתה לא רוצה, אני יכול לקפות אותך. אז כפייה הראשונה, כבר דיברנו על זה בצדקה בעוד מקומות, כפייה הראשונה על ידי לקיחת כסף. אז שימו לב, המהר"ל, לחמישנה שאל מה המקור של הרמב״ם. אומר המהר"ם שבהגאות מימוניות פשוט, בגלל שכופין על מצוות עשה, וכיוון שיש מצוות עשה ללמד, אז אני כופה. איך אני כופה? הידי שלוקח לך כסף. כן, לא, אז הוא אומר, אתה נעשה את הבעל חוב לגבי הנושא הזה. כיוון שנעשה את הבעל חוב לגבי הנושא הזה, כן?
ברגע שאתה אומר, נעשה את הבעל חוב, הוא מניח שאתה...
לא, אדם שלא רוצה לעשות סוכה, אפשר לקפות אותו על ידי מכות. אבל לא יעזור כסף, כי מה תרוויח על ידי כסף, הוא לא יקיים את המצווה. אז כופין אותו על ידי מכות. אבל אדם שלא רוצה לקיים צדקה, כופין אותו על ידי שיורדים לנכסיו, אם לא הבעיה של זהו. אז גם פה, אדם שלא רוצה ללמד, אני כופה אותו. איך אני כופה אותו?
שוב, עדיין, כאן המצווה שהוא ילמד, צדקה ובקוריה, המצווה שייתן את הכסף,
אבל אני אשיג את המטרה, אני אשיג את המטרה.
יתר על כן, גם למה בכלל אתה צריך להכניס פרופסיה? אבל שואלה בכל מצוות עשה שחייב להוציא עליו.
החידוש הוא שגם כל המצווה של אדם זהו, זה אם אדם רוצה והוא שואל כמה. פה אומרים חייב לזכור, בעצם יהודי שאומר אני לא רוצה הולכים ולא כופין אותו, ואז מתעוררת השאלה,
אני לא רוצה לקנות, אני לא מבין להלכה שיש אדם שמוכרים,
אז מצוות עשה ואתה צריכה בצדה, מדברים על זה, זה לא בצדה כנראה.
מוכרים לו לבים בשוק, הרי מוכרים לו לבים בשוק, אז הדין שאני חייב לשלם ולקנות לולב ולקנות לולב, למה שיש
לא, לא יורדים, כי אי אפשר להכריח אותך לנענע, מה יעזור אם יקפו אותך על הכסף? פה אני אשיג את אותה מטרה.
שוב, בהלכה שאני רוצה לנענע, אני רוצה לנענע, אבל אני לא רוצה לשלם,
נכון. כשהכפייה תביא למצווה בלי כסף, אז כופין על המעשה. אם דרך כסף יגרמו לך לעשות את זה, ירדו לנכסיך. ירדו לנכסיך. עד שאתה כופה בגופו, יקפה במעונו. אבל נחזור לנקודה. מעריק שאל איפה המקור, בא מהר"ן ואמר, זה דין דאורייתא בגלל כפייה על מצוות עשה. נשאלת השאלה, ושימו לב, אף פעם אין שאלה שהתשובה היא כל כך חלקה על זה, לכאורה. שואל עליכם משנה, אחרי שהוא שאל מה המקור, אם כך יוצא שיש נפקמינה בין בנו לבין מישהו אחר, למה כשהרמב״ם שואל את השאלה, הרמב״ם שאל בשביל מה צריך שני פסוקים? מה התחדש ושיננתם לבניך? הרי מה התחדש בדין שלימדתם אותם את בניכם? הרי יש דין ושיננתם לבניך. בא הרמב״ם ואמר דין קדימה. יתרץ הרמב״ם שאתה יודע למה כתוב, כי אצל בנו הוא חייב להוציא כסף על הדבר הזה, כי כופין אותו, כי מה ישנה עם מצוות עשה ממצוות אחרות? למה הרמב״ם לא מתרץ את זה? דבר נוסף, התלבטו האחרונים, האם על בן בנו צריך להוציא כסף? והלחמישנה מתלבט בזה. לכאורה, בנו הוא בן בנו, על בנו צריך לזכור. הרמב״ם אומר שיש מצווה על בנו הוא בן בנו ויש מצווה כללית. אם יש מצווה כללית, אז מה התחדש בנו ובן בנו? אומר הרמב״ם, חייב לזכור לבנו. האם צריך לזכור גם לבן בנו? אז תשימו לב. שלוש שאלות שאל עליכם משנה עודן אתם. שאלה ראשונה, מה המקור? שאלה שנייה, אם זה דין דאורייתא כמו המערם, אז למה הרמב״ם לא אומר, כן? למה הרמב״ם לא תרץ את זה? שזה יתחדש בבנו. ודבר שלישי, מה הדין בבן בנו? ועליכם משנה בגלל השאלות האלה אומר לא כמו המערם, אומר שהדין של לזכור מלמד זה דין דרבנן מדין תקנתו של רבי יהושע בן גמלא. יש מערם, אז עושה עליכם משנה חילוק. אם אבא יודע ללמד והוא לא רוצה, אז כופין אותו, וכופין אותו בממונו, ומכריחים אותו. אבל אם יש אבא שהוא לא יודע ללמד, אז לא יורדים לנכסיו, כי הדין של לזכור הוא רק דין של רבנן, של רבי יהושע בן גמלא. שימו לב, לחמישנה שאל כמה שאלות והסיק מסקנה. בואו נראה אותו במקור חמש. וכל הלחמישנה הזה, תכף נראה, נופל או תלוי בשאלה איפה שמים נקודותיים ברמב״ם. תכף נראה. תראו, חייב לזכור נקרא מקור חמש. חלק ראשון ראינו, איני יודע מה המקור, לא מצאתי מפורש, ומערי כתב דמסברה. עד כאן. ויש להסתפק עם זה שכתב רבינו וחייב לזכור הוא מדרבנן או מדאורייתא. דאם הוא מדאורייתא קשה, מה הוא קשה לו לרבינו? זאת אומרת, הרמב״ם שאל מה אני צריך שני פסוקים, אם כן למה נצטווה על בנו ועל בן בנו, צריך להזכיר בו בני בנו להודיע שהוא חייב ללמדם לשכר. ואם הוא מדרבנן קשה דכתב מרם דקייפינה ללמדו יזכור לבנה מלמד דמה ישנה יעשה דלימדתם אי שכירות הוא מדרבנן. אם כן איך היא כאמר מה ישנה יעשה, זה בכלל לא עשה, אינו אלא מדרבנן. ואפשר לומר דהו מדרבנן ויצא לו לרבינו מעד דאמרינם לפרק לא יחפור. אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לתורה, שבתחילה מי שיש לו אב היה מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה לומד תורה. מה ידרוש ולימדתם אותם ולימדתם אתם? כלומר שאב חייב בעצמו ללמדו. ואם אינו יודע אב ללמדו, שימו לב מה זה אין לו אב, אם האב לא יודע אינו חייב לזכור. התקינו שיום השבעים מלמדי תינוקות בירושלים, דמשמע דמכוח התקנה חייב ללמד אותו בשכר. ודברי מערם אפשר ליישב דאחי כאמר, כשאב יודע ללמד קייפינן לה שילמד או יזכור, שכיוון שהוא יודע הרי מוטל עליו המצווה, או לכך קייפינן לה שילמד או יזכור. אבל אם אינו יודע ללמד לא קייפינן לה לזכור, כיוון דאין עליו מוטל המצווה שכירות ומדרבנן כדי פרישית. זה נראה לי בדוחק, ואף על פי כן לא ידעתי מניין לו לרבינו שבהם לא חייב לעמדו בשכר. דיין זה התקנה דיושע בן גמלה. שימו לב, מחדש לחם ישנה שההלכה של הרמב״ם שחייב לזכור והתקנה של רבי יושע בן גמלה חדם. פה התחדשה הלכה דרבנן שחייבים לזכור מלמד. לפני כן לא היה דין של לזכור מלמד, אלא מה? היה מצווה שבגופו ללמד, אלא מי שיכל ללמד אז הייתי כופה אותו כדי להסתדר עם המערם. ולכן הוא אומר, אז אולי לבן בנו לא צריך לזכור. מי אמר למערם כן שצריך גם לזכור? אז עכשיו נסכם. שאל עליכם משנה מה המקור של הרמב״ם שחייב לזכור, ולכן הוא אמר בסוף שזה תקנה של רבי יהושע בן גמלה. שאל שאלה שנייה, אם חייב לזכור, למה הרמב״ם לא אומר שזה הנפקמינה בין החיוב של בנו לכל אדם, שאצל בנו צריך לזכור? למה הרמב״ם היה צריך להסביר את הקדימות שיתרץ שחייב לזכור? דבר שלישי, הוא מתלבט מה הדין של בן בנו, וכיוון שכך הוא הגיע למסקנה שזה הכל דין אחד. ורבותיי, הכל נובע מחמת זה שאצל הלחם משנה ואצל כל האחרונים יש הלכה א', ב' וג'. והלכה ב' מסתיימת, תסתכלו, בואו נחזור עכשיו. הלכה ב', תסתכלו בעמוד השני, בהשוואה בין הרמב״ם ופרנקל. אם כן, למה נצטווה על בנו ועל בן בנו להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חברו? מתחילה הלכה ג' וחייב לזכור מלמד. הלכה חדשה. ואז השאלה מה המקור? ברמב״ם פרנקל הדברים אחרים. כדי לה, אני אקדים לכם רק דבר אחד. דעו לכם רבותיי שהרמב״ם מעולם לא כתב א', ב', ג', ד'. הרמב״ם לא עשה בתוך ההלכות, יש פרקים, יש פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי, אבל בתוך הרמב״ם החלוקה להלכות זה לא הרמב״ם. הרמב״ם לא עשה הלכה א', ב', ג', ד', זה המדפיסים עשו. מה כן עשה הרמב״ם? הרמב״ם כשסיים עניין שם נקודותיים. כל הלכה ברמב״ם וכל עניין מסתיים בנקודותיים, זה בכתבי היד. הרמב״ם בעצמו שם נקודותיים. עכשיו תראו ברמב״ם פרנקל ותתעלמו מאלף בית ג' ד', כי זה המדפיסים, איך הרמב״ם כתב את ההלכה. תראו הרמב״ם אומר, נקרא ב' ברמב״ם פרנקל, כשם שאדם חייב ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר ועודתם לבניך, ולא בנו ובן בנו בלבד אלא מצווה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אף על פי שאינם בניו, שנאמר ושיננתם לבניך מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך, שהתלמידים קרואים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. נקודותיים, נגמר ההלכה. זאת אומרת הרמב״ם לימד אותנו שמה? יש דין של הבן ויש דין של כל אדם. אם כן, למה נצטווה על בו בנו ובן בנו? להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חברו, וחייב הכל בנשימה אחת, וחייב לזכור מלמד לבנו וללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם, נגמרה הלכה. זאת אומרת, הרמב״ם שאל שאלה ותירץ, אתה יודע מה התחדש בבנו שהוא חייב לזכור? זה התחדש לבו, שני חידושים, קודם כל קדימויות, ועכשיו נקודה שנייה שהוא חייב לזכור. אז השאלה של הלחם משנה, למה הרמב״ם לא כתב את זה? התשובה היא, הרמב״ם כן כתב את זה, זה ההסבר השני. והנפקמין העצומה שהלחם משנה נופל, קודם כל זה המקור לרמב״ם. שאל הלחם משנה, מי לימד את הרמב״ם שחייב לזכור? מי לימד? התשובה היא, זה עצמו לי המקור, כי אחרת למה התורה חידשה חידוש, מה התחדש בבנו ובן בנו? וממילא מוכרח שגם בן בנו חייב לזכור, והחיוב לזכור נובע מפה, כן? ובלי קשר להלכה של המערם של כפייה על מצוות עשה, ואין שום קשר בין תקנת רבי יהושע בן גמלא לבין הדין של לזכור. רבי יהושע בן גמלא לא חידש את ההלכה שצריכים להוציא כסף, גם מי שלא יודע ללמד. ההלכה הזאת היא הלכה מקורית, או מדין מערב או מדין זה, שלכן התורה חידשה, וכל דברי הלחם משנה נופלים. זאת אומרת, שימו לב, ארבע נקודות דיברנו. הלחם משנה שאל מה המקור, שאל שאלה מה יהיה הדין בבן בנו, ואני לא יודע מאיפה הרמב״ם למד שבן בנו צריך, ג' למה הרמב״ם לא תירץ, ובגלל השאלות האלה הוא הסיק מסקנה שחייב לזכור, זה דין דרבנן מההלכה של רבי יהושע בן גמלא. פה נאמרה הלכה של רבי יהושע בן גמלא, לפני רבי יהושע בן גמלא הרמב״ם לא היה כותב חייב לזכור, זה דין דרבנן. כל הדברים האלה נבעו משמה של לחם משנה, התחיל הלכה ג' נפרד מהלכה ב', והנקודותיים לא היו במקום. אבל ברמב״ם פרנקל, והאמת היא שכבר האור שמח היה הראשון שהעיר על זה, האור שמח אומר מילה אחת, הוא לא מסביר שזה היה המניע שלו, הוא אומר כאן צריך שתם להיפסק הלכה ב' ולהתחיל הלכה ג'. הרמב״ם שאל שאלה מה התחדש בבנו, ותראה שני תירוצים, תירוץ אחד להקדים, תירוץ שני לזכור. מאיפה הרמב״ם יודע? כי בגלל זה התורה חידשה בבנו, והתורה חידשה גם בבן בנו, ממילא יוצא שגם בבן בנו חייב, וזה המקור. וממילא יוצא שאין קשר ולא יכול להיות קשר בין תקנת רבי יהושע בן גמלא, כי תקנת רבי יהושע בן גמלא היא דרבנן, ופה אדם חייב לזכור דאורייתא. ואם כן נשאלת השאלה, מה חידש רבי יהושע בן גמלא? אחרי שעשינו את כל הסיפור הזה, נשאלת השאלה, מה התחדש? בישלומה ללחם משנה, התחדש שרבי יהושע בן גמלא אומר שצריכים גם להוציא כסף על הדבר הזה. אבל לפי ההסבר הזה, להוציא כסף זה דין דאורייתא. מה התחדש בתקנת רבי יהושע בן גמלא? אז יש כמה וכמה דרכים פה. קודם נתחיל בראשונים. הריטב"א אומר, תשימו לב, משפט אחרון בריטב"א, במקור שניים, אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא לא ממתין הנינוקא ממטה למטה, קשה לי מי כמה שמלן פשיט עדיין הוא תקנת יהושע וזקנים שבדורו, ויש לומר דעה כמה שמלן דאפילו אין בעיר קפי תינוקות דוסך מקרה דרדקי, כיוון שיש שם תינוקות כלל קופין אבותיהם לבני העיר לזכור מלמד בני העיר, ונותנים אבות הראוי להם והשאר בני העיר, וכן פירש הרמב"ן, וזה דעת רבותיי. שימו לב, רבי יהושע בן גמלא חידש חידוש עצום. ברם זכור אותו האיש לטוב, אגב מקום אחר הגמרא אומרת ברם זכור על עזרה, כן? כשמשתמשים זכור אותו האיש לטוב, זה מי שעושה תקנות לטובת תלמוד תורה, לקיום. שאלנו שאלה, הרי אבא צריך להוציא כסף לזכור בנה, ללמד את בניו, אז מה יחידש רבי יהושע בן גמלא? בישלומה ללחם משנה, אדם לא צריך להוציא כסף אלא ללמד. אבל אחרי שנפל הכסף משנה, אחרי שהוכחנו מהרמב״ם שזה דין דאורייתא לזכור, או בגלל המערם, או בגלל שזה גוף הכותב הרמב״ם, שזה החידוש. אז גם לפני רבי יושע וגם להתחדש חידוש שצריכים לזכור. מה התחדש לרבי יושע בן גמלה? התשובה נמצאת במשפט האחרון בריטווה. זה נהפך לחובת הציבור, חובה לאומית של לימוד תורה. לפי הרמב״ם, אני יש לי ילד, אני לא יודע ללמד, או אין לי זמן, או אני עסוק, אני צריך להוציא כסף מדאורייתא ללמד. אבל אם אין לי ילד, או הילדים שלי מסודרים, מה אכפת לי מהילד של השכן? כמה שמלן שזה נהיה הלכה של חיובי בני העיר, כמו שבני העיר לוקחים כסף על לתקן את הבורות בשביל שישתו מים, אז אין מים אל התורה, צריך גם כסף שיהיה תלמוד תורה בעיר. אדם לא יכול לבוא ולהגיד אין לי ילד, אין לי ילד, אני לא צריך, הילדים שלי מסתדרים לבד, אלא זה נהפך לחובה לאומית. אז תיקון עצום יש בתיקון של רבי יושע בן גמלה. והנפקמינה הוא שגם מי שאין לו ילד צריך לתת, זה בני העיר צריכים לתת. זה מהלך אחד. אבל לכאורה בערוך השולחן רואים שהוא הבין אחרת. ערוך השולחן שולח אותנו לגמרא שהאחרונים התעסקו עם זה, גם השולחן ערוך הרב בעל התניא בקונטרס אחרון שלו לתלמוד תורה. יש גמרא בקידושין. הגמרא בקידושין מתלהבת מיהודי אחד שקראו לו זבולון בן דן. והגמרא אומרת, תשימו לב, בואו תקראו מקור 9, עד היכן חייב, מקור 9, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? אמר רב יהודה אמר שמואל, כגון זבולון בן דן, שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה בתלמוד הלכות ואגדות. אז יש פה שני חידושים, קודם כל שהסבא מלמד, ובית לימדו מקרא משנה תלמוד הלכות אגדות. מיתווה לימדו מקרא אין מלמדו משנה, ואמר רב המקרא זאת תורה, אז לכאורה מספיק ללמד אותו תורה. תרץ את הגמרא כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן, כזבולון בן דן שלימדו אבי אביו. זאת אומרת גדר החיוב הוא שלימדו אבי אביו, כי גם הסבא חייב כמו שראינו ברמב״ם, אבל לא כזבולון בן דן. דאילו את המקרא משנה בתלמוד הלכות ואגדות, ואילו אך המקרא בלבד. לכאורה תימה עצומה, פשט הגמרא משמע שגדר חובה תלמוד תורה של אבא מסתיים במלמדות תורה, והגמרא אומרת לא צריכים לעשות כזבולון בן דן שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה. זה שהסבא מלמד זה מקובל, כי ככה צריך להיות גם הסבא, אבל עד היכן תלמוד תורה מספיק ללמד אותו תורה? האם באמת אב מפסיק בחובת תלמוד תורה בלימוד תורה? לא צריך ללמד אותו גמרא ומשניות ודברים אחרים? אז באמת כמו שנראה בהמשך, הרב בשולחן ערוך בעל התניא בקונטרס אחרון לא מוכן לקבל את זה בכלל, ולכן הוא מסביר דרך אחרת. אבל ערוך השולחן אומר אין החינמי. ערוך השולחן אומר שחובת אב בתלמוד תורה מצווה דאורייתא זה רק ללמדו תורה, והוא מנמק את זה. ודרך הדבר הזה התחדש לנו מה התחדש בתקנת רבי יהושע בן גמלה. תשימו לב, מקור 6, אלא בירורם של דברים ככה, זה בהלכות תלמוד תורה ביורד דעה וסימן ריש ממד, לעניות דעתי דיני הקטן פטור מכל המצוות, וגם האב אינו חייב שהקטן יעשה מצוות. דעד קיימלן שחייבים לחנך את הקטן זהו מדרבנן, אבל מן התורה אין שום חיוב לחייבו, והרי אפילו קטן אוכל נבלות אין מצווים עליו להפרישו. ואם כן, מה ישנה ללימוד התורה חייבתו התורה לאב ללמדו? למה יש מצווה מיוחדת ללמד תורה? אמנם אתה מובן דביש לו מה מצוות יקיים כשיגדיל, שימו לב מוסר פה, אבל אם לא ידע בתורה כלל עד שיגדיל, אז כשיגדיל יהיה כפרא אדם ויצא לתרבות רעה. אי אפשר לחכות לו עד שהוא יהיה גדול, כי הוא יצא לתרבות רעה. דבאין תורה אין מצוות. לפיכך חיבתו תורה ולימדתם אותם את בניכם להרגילו בתורה. ולכן שאל השס בגמרא בקידוש שנדחן חייב אדם ללמד לבנות תורה, כלומר דזהו פשיט אדמה שחיבתו תורה אינו מפני חיוב שעל הקטן שנאמר שחייב ללמדו כל התורה. לא שאבא חייב כי הבן חייב את תלמוד תורה והוא צריך עכשיו ללמד אותו, שהרי בקטן אין חיוב, אלא הטעם הוא כדי להרגילו בתורת השם. ואם כן פשיטה שאין צריך כל התורה כולה, ולזה אומר מקרא, כלומר כשמרגילו במקרא די, וכשיגדל ילמד בעצמו מקרא וגמרא כפירוש רש"י והר"ן. ולזה בא הספרי לומר, אם כן מהי זה דכתיב ושיננתם לבניך, הרי שינונו בהלכות ואין זה חיוב על האב כלל. לזה מפרש אילו התלמידים, שימו לב, אומר ארוך השולחן, הגמרא בקידוש היא בדווקא, אבא לא מצווה להגיד לילד אתה בן צריך להיות תלמיד חכם, כי כל בן אדם צריך להיות תלמיד חכם, אז אני עכשיו מלמד אותך ועושה אותך תלמיד חכם קטן, כי זה לא נובע. אבא לא צריך שהבן יגדל, זה תפקיד שלו, אלא האבא צריך לגרום לילד שכשהוא יגיע לזמן יתחיל לקיים את המצוות, כולל מצוות תלמוד תורה. ולכן הוא מצווה ללמד אותו רק תורה, שעל ידי שהוא ילמד אותו תורה הוא כבר לא יהיה פרא אדם, או הוא ייכנס לעניינים. לכן הוא מסביר את זה יפה, הגמרא שואלת ושיננתם לבניך אילו התלמידים. למה חז"ל דרשו ושיננתם לבניך אילו התלמידים? כי היה קשה לחז"ל ושיננתם, שיננתם זה ללמד אותם את הכל, את המשניות, זה אבא לא צריך, לכן אמרו זה תלמידים. אז יוצא ככה, אבא תלמידים, הכוונה תלמידים גדולים, אבא לבנו רק תורה. עכשיו שימו לב, ומתקנת יהושע בן גמלא שהושיב מלמדים בכל עיר ועיר, מטעם דעותם שלא היה להם אבא היו מתגדלים בלא תורה, כדי אמרינן שם התקינו שהיו מכניסים לחדר בני שישה בן שבעה, בין אותם שיש להם אב ובין שאותם שאין להם, מפני שאצל המלמדים היו לומדים גם משנה וגמרא. ועל זה שנינו באבות בין עשר למשנה בין תתוו לגמרא, שעל האב לא היה חיוב זה כמו שכתבנו. ונמצא, אומר ארוך השולחן, דלאחר התקנה נשתנו הדברים, דמקודם היה האב מלמדו עד י"ג שנה רק מקרא, ועתה אין האב מלמדו רק ראשי פרקים כמו תורה ציווה ושמע ישראל להשריש האמונה כמו שכתבנו, ותמונות האותיות ונקודותיהם עד שש או עד שבע, ואחר כך מכניסו לחדר והמלמד מלמדו מקרא ומשנה. אומר הארוך לנר, אומר הארוך השולחן, אתם יודעים מה השתנה בתקנת רבי יהושע בן גמלא? עד רבי יהושע בן גמלא האבא היה מלמד את בנו עד י"ג רק תורה, רק תורה. יכול להיות, יש דיון בפוסקים האם נביאים וכתובים בכלל תורה, אבל לא היה מלמד אותו דברים אחרים. בא רבי יהושע בן גמלא ואמר תכניסו אותו לחדר, ובחדר הוא ילמד גם משנה וגמרא. וזה השתנה, קודם כל האבא הפסיק ללמד אותו מגיל שבע עד י"ג, וב' בזמן הזה הוא למד גם משניות וגם גמרא. יוצא שהתקנה של רבי יהושע בן גמלא לפי ארוך השולחן לא שינתה בגדר החיוב, אלא שינתה מה האב אחראי בצורה או דרכו דרך הילדים ללמוד. אז שימו לב איך התחלנו את השיעור, אמנם הסתובבנו סביב הרמב"ם, שאלנו שאלה, בלי רבי יהושע בן גמלא אם אבא לא מלמד את בנו, לא סוחרים מלמד תינוקות, או לא יורדים לנכסיו, נגיד הוא לא נמצא, לא יורדים לנכסיו ללמד, אם כן מה התחדש בתקנה של רבי יהושע בן גמלא? עליכם משנה בגלל השאלות האלה בא ואמר שחיוב לזכור מלמד אולי נחזק את השאלה. הרמב״ם הרי אומר במפורש שחייב לזכור. אז אם כן, מה התחדש? אומר עליכם משנה, חייב לזכור, זה לא דין דאורייתא, זה דין דרבנן שהתחדש באמת ברבי יהושע בן גמלא. אז יוצא שרבי יהושע בן גמלא זה המקור להלכה ברמב״ם שצריך לזכור. אבל כיוון שכל הלכה משנה מבוסס על זה שהלכה ג' היא לא המשך של הלכה ב', אבל אחרי שראינו שהלכה ג' היא המשך של הלכה ב', ואחרי המערב, יוצא שהחיוב לזכור הוא דין תורה. שאלנו שאלה, אז אם כן, מה התחדש ברבי יהושע בן גמלא? הרי גם בלא זה היה צריך לזכור. התשובה היא, והיא תשובה נפלאה בריטווה, זה נהפך מחובה פרטית של אדם כלפי בנו לחובה ציבורית. הציבור כולו חייב להחזיק. נפקמינה שגם מי שאין לו בן משלם כסף כדי שיהיה תלמוד תורה לבנים. זה נהפך לחובה ציבורית. כמו שצריך שבמקום יהיה מעיין, מים, כבישים, גם זה. בערוך השולחן אנחנו רואים הסבר נוסף אחר. ערוך השולחן לוקח את הגמרא בקידושין שמשמע שחובת האב ללמד את בנו רק תורה, וערוך השולחן מבין את זה כפשוטו ואומר ערוך השולחן זה שהתחדש בתקנת רבי עד רבי יהושע בן גמלא, אבא היה נמצא עם הבן עד י' ג' ומלמד אותו תורה, או סוחר מישהו שילמד אותו תורה, כי חובת האב היא לא יותר מללמד תורה. בא רבי יהושע בן גמלא ותיקן שמשש ושבע אבא ילמד אותו עד שש ושבע כדי שהוא יוכל להיכנס לחיידר, ובחיידר הוא ילמד את כל התורה. שולחן ערוך הרב לא מוכן לקבל את זה, ושולחן ערוך הרב זה מקור שבע, אני קשה היה למצוא, כי הוא מעריך שם את למצוא את הנקודה. הוא גם משתמש עם הגמרא בקידושין ואומר שגם לפני תקנת רבי יהושע בן גמלא אבא מלמד היה את בנו את כל התורה כולה, לא רק את החומש. וכשהגמרא שואלת מה היה מיוחד, זה הפוך. הגמרא שאלה כזבולון בן דן, כי זבולון בן דן הוא לימד בעצמו, ובדרך כלל כבר ממילא שלחו כבר לפני כן. והוא לא מוכן לקבל את זה בכלל שיש מישהו שסובר שמצוות האבא לבנו מתמקדת רק בתורה. בואו נקרא חלק מזה מקור שבע. ומשום מה הכי פירש הסמגה עומד בשיטת הרמב״ם דכל הסוגיה, הוא מדבר על הסוגיה בקידושין, מהירי לעניין ללמוד האב בעצמו עם בנו, וזה היה עניין תמוע. זה לא היה, כל העולם דיבר על זה אז בזבולון מנדן, ומילדה דתמיע מידקר דקחירה לבימיהם עובדה דזבולון שלימדו אבי אביו בעצמו מקרא, ולא לכל למדמדי תינוקות שלומדים אצלם כל הנערים שבעיר מקרא, וגם היו מלמדים ממונים וקבועים למשנה כדי איתה בירושלמי. וסרקדת אך דשמו הסבירה לידי דין האחי דמצווה ללמוד עמו בעצמו, ותקנת יהושע בן גמלא לא הייתה אלא בשביל מי שאין לו אהב. ככה הגמרא חשבה, ועל זה הגמרא שאלה מברייתא שלמדו מקרא, ומשום אחי מפרש רבה דמקרא זאת תורה הוא שלמדו אהב בעצמו, אבל משיוכל לעזוב את אביו ולהילך לבית הספר אין על האב רק לתרוח למצוא לו מלמד שילמדנו, ואם לא מצא בחינם ייתן שכר. אבל ליקה שהוא מצווה ללמוד עמו בעצמו דווקא, דלא שייך אחר לפסוק דין קדימה לומר דמצווה להקדים האב דווקא למלמדים אחרים, דהי כתובה דעדיף המיני. וגם בדליקה הרי לא מן הכל אדם זוכה ללמוד, דאפילו לחוץ לארץ מותר לצאת מהאיתם, היא כך לא שייך בזה כלל מצוות קדימה למסקנה. לפי השולחן ערוך הרב שתי נקודות. א', אבא מצווה בהכל, אבל זה לא מצווה שבגופו יותר מאשר אחרים, כי אם מישהו אחר יכול לעשות את זה תעשה את זה, ומלמדי תינוקות אפשר ואולי טוב, ולכן אבא מלמד עד שבע. רק לפי זה קשה מה יתחדש בתקנת רבי יהושע בן גמלא. האמת היא שהאור שמח משמע ממנו קיצוניות שנייה, אבל גם האור שמח וגם לפי השולחן ערוך הרב נוכל לענות את אותו דבר. שימו לב, האור שמח, האור שמח אומר, קודם כל הוא אומר, אם כן למה נצטווה על בנו להקדים, חייב לזכור מלמד בנו ואינו חייב אלא בחינם. כאן צריך להיות ציון הלכה ג', הנה כבר האור שמח שם לב, צריך להפסיק פה. ולדעתי ייתכן בפרשה ראשונה, פרשה ראשונה של קריאת שמע, בלשון יחיד נאמרה שהציבור חייבים ללמד בשכר לבני חבריהם. שימו לב, הציבור חייבים ללמד בשכר לבני חבריהם, ולכן כל קהל מחויב לקבוע תלמוד תורה בשכר לזכור מלמדים, שכשמדבר על כלליות האומה מדבר בלשון יחיד, משום שהקהל מחויבים לזה מן התורה, ולכן הפליגו בעונש כל עיר שאין תלמוד תורה שמחרימים, ולא בתקנת יהושע בן גמלא בלבד, כן נראה לי. שימו לב, לפי האור שמח אנחנו לכאורה לא יכולים לתרץ את התירוץ שתרצנו בשם הריטב"א. לפי האור שמח זה דין דאורייתא על כלליות האומה להעמיד מלמדי תינוקות. נשאלת אז השאלה, אז מה התחדש בתקנת רבי יהושע בן גמלא? מצוין. אז יש אפשרות אחת להגיד, זכור אותו האיש לטוב יהושע בן גמלא שמו, שחידש הלכה, לא חידש תקנה, זה לא תקנה, אלא הוא לימד אותי מה הדין דאורייתא. זה הפוך לגמרי מהלכה משנה, כן? הוא לימד אותי מה הדין דאורייתא. אפשרות אחת. מה? כתוב תיקן? כתוב תיקן? לא, שואל אז למה תיקן? שואל הרב דוד למה אז תיקן? לפי זה תיקן משהו, זה תקנות. לא, מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת הסיבה, בגלל שיש תקנה של רבי יהושע בן גמלא
על תינוקות של בית רבן.
ומה היה לפני? אומר, אתה אומר כלליות האומה, זה יכול להיות
בגילאים הגדולים.
לפי האור שמח גם זה נכלל בדין. הוא אומר, מדבר על כלליות האומה, משום שהקהל מחויבים לזה מן התורה, ולכן הפליגו בעונש כל עיר שאין בה תלמוד תורה. כתוב בגמרא מחריבים, מחרימים. אז באמת האמת היא, אני חשבתי שאולי לא להיבהל מהתקנה, או כמו שאומרים פה, התקנה היה בגילים. אבל אני חושב תירוץ שיענה גם לאור שמח מצד אחד, וגם לשולחן ערוך הרב, שאנו גם לשולחן ערוך הרב לא מובן מה התחדש. הרי כל הזמן אבא מצווה בתלמוד תורה, ואם הוא רוצה הוא שולח לחיידר, לפי השולחן ערוך הרב, וגם אחרי התקנה זה אותו דבר. אבל אני חושב שחודש פה הלכה, ולכן זבולון בן דן היה יועץ דופן. התקנה הייתה שגם אם אתה חושב שהילד שלך יכול ללמוד יותר טוב בבית, או אתה יכול ללמד אותו, ישלח אותו לחיידר. אתם יודעים, היום יש מחקרים, יש כאלה הורים שאומרים, בצדק, מה אני צריך לשלוח את הילד שלי לבית ספר, הוא רק אלימות לומד שם, רק דברים רעים. האמא נשארת, יש להם תוכנית לימודים לילד בבית, מלמדים אותם, כן? יש להם תמיד ויכוחים עם משרד החינוך וזה. אבל מה יהיה באמת דין זה? אבא אומר, אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי לחיידר, כי אני בעצמי מלמד אותו. נראה לעניות דעתי להגיד שלפי האור שמח ולפי שולחן ערוך הרב, היא גוף החודש בתקנה. תקנה שיושיבו מלמדי תינוקות וילמדו, ואתה תהיה חלק מכולם, לא בהוצאה הכספית, שהילד ילמד עם כולם. כדי שיהיה מוסד תורני ויחזיק מעמד, ולא כל אחד יעשה לעצמו משהו. שלוחו של אדם כמותו, זה מה שהוא אומר. זה לפי הדברים האלה, מה שאני שולח למישהו אחר, כן? מה ידרוש? זה באבא אמינא, ולימדתם אותם אתם. אבל זה דין של שלוחו של אדם כמותו, ולא יורד שום דבר. הרמב״ם אומר חייב להקדים וחייב לזכור. הרמב״ם מדבר איתי על הגדר הדאורייתאי, לפי זה יש גדר דאורייתאי, והגדר הדאורייתאי של ללמד. אחר כך יש לרמב״ם פרק שלם, כל פרק שני ברמב״ם זה הפרק על מלמדי תינוקות, ויכול להיות שהתקנה הייתה שכולם הולכים למלמד תינוקות. אפשר גם להבין את זה, כמו שאנחנו יכולים להבין שיש תקנה ציבורית שכולם ישלמו כסף על חיידר, ככה אפשר לבוא ולהגיד שלח את הילד שלך שיהיה עם כולם, שילמדו עם כולם, שיחזק או שיעשה יחד עם כולם. סיכום הדבר, הרמב״ם כותב, ויש דפוסים שזאת הלכה נפרדת, שאדם חייב לזכור מלמד לבן שלו גם אם הוא לא מלמד אותו. בעקבות זה התעוררה השאלה, מה התחדש בתקנת רבי יהושע בן גמלא? הרי כבר לפני כן יש דין דאורייתא לזכור, או מהדין של המערם לזכור, מדין כפייה על מצווה. בא לכם משנה בעקבות הדבר הזה, בעקבות כל מיני קושיות שהיו לו, ובא ואמר, אין פה שאלה, תקנת רבי יהושע בן גמלא, החיוב לזכור נובע אחרי התקנה של רבי יהושע בן גמלא. אמרנו שארבע או חמש שאלות של הלכם משנה, כולל המסקנה ההלכתית של הלכם משנה, נובעת מגרסולוגיה, לא במילים אלא איפה נקודותיים, איפה נגמר ההלכה ברמב"ם. לפי הלכם משנה היה שההלכה ב' מסתיימת ואז מתחיל הלכה ג' שחייב לזכור, אבל כמו שרואים ברמב"ם פרנקל וכמו שאירה או שמח, הלכה ב' מסתיימת רק אחרי חייב לזכור, והרמב״ם הסיק את זה כדין דאורייתא שחייב לזכור. הרמב״ם הסיק את זה דין דאורייתא שחייב לזכור מההלכה הזאת של למה חידש דין בבנו, ואז יוצא שחייב לזכור זה דין דאורייתא. ואז נשאלת השאלה, אז מה התחדש? אז דיברנו ארבע או חמש אפשרויות. אפשרות אחת שהתחדש מה שאומר הריטב"א, זה נהפך לחובה ציבורית שגם מי שאין לו ילד, אפשרות א'. אפשרות ב', הסברנו לפי שערוך השולחן התחדש הלכה שבחיידר מלמדים גמרא ומשנה כשחובת האב זה רק תורה. לפי האור שמח חידשנו, או שלפי האור שמח רבי יהושע בן חנניה לא תיקן תקנה אלא גילה דין דאורייתא, או אמרנו הלכה שתתרץ אותו ואת שולחן ערוך הרב. החידוש הוא שגם אם אתה יכול ללמד אותו לבד, שלח אותו לחיידר, זה נהיה יושיב מלמדי תינוקות. בין כך ובין כך, לפי כל אחת מהדעות, הדין של תקנת רבי יהושע בן גמלא מקבלת פנים חדשות. עד כאן.
על השול של הרמב״ם זה כדברי הריטב"א, שהוא אומר